ماشي انا دي كبيرة مخصوص كمان شي مش لاقي هو الدبان הזה שציון הגיל כמו דריווש זה ודאי רק באיזה זקן כמתוגר, כמתוגר, ובטח שהוא יותר רוצה להנות מן המלכות ופחות לעשות שפר קדם דריווש הקים המלכות על יחש דחמיה 120 דלהבן בכל מלכות, המחלק את המלכות ל-120 הייתה בדבר בין דריווש, נכון בפרש רק אל המלכות 120 אחוש דרפנים שיהיו בכל הממלכה ואילה מנהון שרחים קלטה כי דניאל חג מנהון ולהבון אחוש דרפניה אילן יהבית להון יהבין להון תמה ומלכה ולהבן עזק ואילה מהם שלושה מפקחים אשר דניאל אחד מהם אשר חש דרפנים האלה ייתנו להם חשבון והמלך לא יזוק. כן, זה קראת המסר שהמלך הוא לנזרוק, זאת אומרת, אני רוצה לעשות, לשלוט במלכות, אתם תעשו את העבודה השחורה, אתם תשלטו, אתם תעשו, אתם זה, והמלך הוא לנזרוק. זה עיקר התועלת בסוף, זה שהוא יצא ככה נקי מכל הפרשיות, הסוערות, שעלולות להיות ב-120 מדינות, כבר להיות דברים שיכולים לקרות, אתם בעלי הבית, שם תקבלו את כמו שצריך, אנחנו, אני מחוץ לעסק, מלמעלה. בראש האנשים האלה עדיין דניאל דנאה ומתנצח על צרכיו אחש דרפניה כי כבל, כל כבל דירו החטי רבה ומלכה עשית להקמות על כל מלכותה. אז דניאל הזה היה מתגבר על המפקחים אחש דרפניה מפני שהייתה בו רוח יתרה והמלך חשב להקימו על כל הממלכה. עדיין צרכיה ואחש דרפניה הבו בעיין עילה להשכח על דניאל מצד מלכותה וכל עילה הוא שחיתה להחלין להשכח על כל כבל דממן הוא וכל שלו הוא שחיתה לא שרחת לו. אז כשהם מפקחים אחרי שדרפנים למצוא עילה לדניאל מצד המלוכה וכל עלילה ושחיתות לא יכולו למצוא ושהיה נאמן וכל משגיע ושחיתות לא נמצאו בו. עדיין גוברה אילך אמרין דילן להשכח לדניאל דינה כל עילה להן השכח הלא יבדת אליהן. אז אמרו האנשים ההם כי לא נמצא לדניאל כל עילה אבל מצאנו עליו בדת אלוהיו. עדיין גוברה עדיין צרכה ואחרי שדרפנה אילן הרגישו על מלכה וכן אמרים לה דריווש מלכה להלמין חיי. אז רגשו המפקחים ואחש דרפנים הם על המלך אמרו לו וכן אמרו לו דריווש המלך לא למחיה. תיעתו כל שכי מלכותה סגניה ואחש דרפניה דבריה ופחדתה לקיים על קיים מלכה להתקף העשר דיכול דיבעי באו מן כל אלה ואינש עד יום התלתין להן מנח מלכה יתרמי גובר רבד. דריווש המלך לא מחיה, כל המפקחי הממלכה, הסגנים וחש דרפנים, היועצים הפחות, נועצו לקיים חוק המלך ולחזק עשר, כי כל אשר יבקש בקשה מכל אדם, מכל אל ואדם, עד 30 יום, בלתי עמך המלך יושלח לבור הריות. כי המלכה תקים עשר ותרשום כתב הדילה להשניה, עקידת מדי ופרס, תלת תעדה. אתה המלך תקים העשר ותרשום הכתב, אשר אין לשנות כתב מדי ופרס, אשר לא תעבור. הוא קבל נא מלכה דריווש השם כתב ועשרה. וכן עכשיו המלך דריווש את הכתב ועשרה. כל זה עסקנו נושא סיכים בתמצות. דריווש מלך מוחלש, מלכות קצרה, מלך שלא רוצה לשלוט, בניגוד לנבוכדנצר שהיה מאוד ריכוזי לקח הכל אליו. דריווש מחלק, מפזר את השלטון שלו, מוצא שקט, שהמלך לא ינזק. נתתי אחרי זה, נתתי אחרי זה, נתתי אחרי זה, ואני למעלה. אחרי שיש לו את הכל, גם את זה מדניאל לכולם, זה מה שהוא רוצה לעשות, ואז הוא פתור, הוא יכול לראות משתאות רוב הזמן, ובעניין ההולכה מתנהלים כמו שצריך, עד אחת הכיסא של, של דניאל. זה לא מוצא חן בעיני שרים ונצים, הם מחפשים נקודת מוצא לפגוע בדניאל ולא מוצאים, ואז מתחילים נקודה הדתית שלו. רואים כל אדם, אני יודע שדניאל מתפלל, כל אדם שיבקש בבקשה ממישהו אחר, מכל אלוה שהוא, או מאדם, ולא יבקש את זה במלך ב-30 האלה, יהיה אפשר לגובר היום. שהייתה זאת אומרת בעצם, הרי זה פעם שעברה, כיוון שהמלך מוחלש, והם רוצים לחזק, הם באים אליו כאילו רוצים לחזק אותו, אומרים, תשמע, מלך תפקידו לתת מענה לאזרחיו, תראה שאתה יכול, תוכיח קבל עם ועולם, אתה יכול לתת מענה כמו אלוקים, בעצם אתה אלוקים שלנו. אתה יכול לעשות כל דבר, אתה יכול לתת מענה לכל שאלה, אתה יכול לפתור כל בעיה, כל, הרי זה לא ריאלי, אף אחד, 120 מדינות, כל אחד יש לזה בקשה אחת או שתיים או שלוש או חמש, אז זה בלתי אפשרי ודאי שיכול לעשות את זה, אבל להראות קבל כל עם ועולם שאין בעולם מישהו יותר טוב ממך, גדול ממך, שיכול לתת מענה לכל הצרכים. וכיוון שהוא מולי חלש יותר, וזה דווקא דבר שנצרח לו, אז הוא נעלה לבקשה, והוא חותם על כתר המלך, אין זה במדרש פעם שער מפורש, הוא חותם על כתב שאומר, עכשיו אסור לבקש בקשות בכל אדם, חוץ ממני.
אבל הוא חלש, הוא לא אידיוט, למה שזה כזה?
קודם כל, אני חושב שמה שהיה נוח לו בדבר הזה, זה שזה מוקצב בזמן. 30 יום. מי שיש לו בקשות אמיתיות, יגיש. מי שיהיה לו, יחכה לאחר 30 יום.
מה יקרה ביום ה-31? כל אחד יחכה לעשות מה שעושה?
כן, אבל מעמדו שלא מלך נבנה. לא, זו תקופה, ככה תקופת פאר. כמו שנחזור עליה בעוד כמה שנים עוד פעם. זה משהו כזה שבו, אומר, אני שם את זה במקום הראשון, ואחר כך אני רוצה לשימות, מפזר את הסמכויות. אני רוצה להמשיך, האמת היא שלא ציינתי את ה... אני פשוט שני פסוקים והיה חבל לעשות צילום שלי, בואו תראו עוד כמה פסוקים קדימה. מה דניאל בכל הסיפורות? אנחנו בפסוק י' א'. ודניאל כדיידה דירשים כתבה, א' ויתי, וחבין פתיחן לי, בעליתי נגד ירושלם, וזימי נתלטה ביום ההוא, ברך על ברכוי, ומצלה ומודה קדם אלהי, כל קבל דיה ועבד מקדמה דמה. וזה פסוק אחד שמכניס את כל הדילמה של דניאל. אני קורא את התרגום של דניאל, כאשר ידע כי נרשם הכתב, בא לביתו. וחלונות פתוחים לו בעלייתו נגד ירושלים. ושלוש פעמים ביום היה קורא על ברכיו ומתפלל ומודיע לפני אלוקיו כשם שהיה עושה לפני. אבל הפסוק מתחיל, ודניאל כדי ידע. דניאל כאשר ידע, את הכתב שלהם. אז לא שלא היה מודע, או לא חשב, או לא ראה, או לא... כשהוא ידע מה שהמלך אמר, אז הוא עשה משהו שהוא הפוך במצוות המלך. והוא עלה לעלייתו, כיוון, יש לו פתח בעלייתו נגד ירושלים, שלוש פעמים ביום, הוא קורא על ברכיו, ומתפלל ומודה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שעשו אותם. ואת לא שינה עם מנהגו, ואפילו לא יעשה את המשהו המינימלי שזה לסגור את החלון. Hey, אף אחד לא יכול להגיד לדם לעשות בביתו הסגור לגמרי. אז אם הוא לא שמה ושם עדיין, עוד אין מקלמות נסתרות, ואפשר לבדוק שהבית הזה ריק, סוגר את החלון, אפשר לעשות לפי מי שהוא רוצה. הרי הקדוש ברוך הוא שומע אותך גם כשהחלון סגורים. ואת לא צריך חלונות פתוחים בשביל שהתפילה תתקבל, נכון? אז בכל זאת, דניאל עושה משהו שהוא קצת דווקא. הוא שומע את אותו עושה, וזה כזה מפרשים, הוא עושה קצת דווקא. ואז מתחילים, ולא יש לך הרבה חוכמה בשביל זה, רואים אותו עושה את זה, כולם רואים, יכולים לראות את זה, חלון פתוח, בליד ביתו, אפשר לראות את זה. מה אתם באים? מדן, קריבו ואמרים, מלכה קדם מלכה, על עשר מלכה, לא עשר, רשמתי כל עינה שתיבאה מן כל אלה ועינה, שעודים מן תלתים, להן מנך מלכה יתרון גובר ריבת, ענר המלכה אמר, יציב המלכה תקלט פלאי הפרס, כלומר, הרי אתה באים אליו ככה, עשרים ועצמו, אתה אמרת שלא, לא יתפלל מי שמבקש בקשה משהו מלואי אחרי חוץ ממך, ואם לא, זה רק גובר הריות, מדן, ענו ואמרים, קדם מלכה, די דניאל, די דניאל גלות, די יהוד, לא שמה לך מלכה את אם על אס ועל עשרה דיישם שבזים נתלת ביום הבאי בבוקה. אבל אחרי מסע שלם, מספרים על דניאל, המלך מנסה למצוא לו פתרונות, השרים מאלצים אותו לקרוא את מה שהוא אמר, הוא זרק אותו לדברות, זה מה שנעשה.
פה הביטוי לא שמה לך.
כן.
לא שמה לך.
כן, לא שמה לך אופי.
זה ביטוי תנכי.
אפשר להשתמש בזה, אפילו בצורה, לרשום את זה בכתבים רשמיים.
גם קלמת דנה.
כן. יכול להיות שלא סופר אותך, לא מופיע, אבל צריך לדוק את זה. אז באמת, צריך לשאול על דניאל כמה דברים. קודם כל, למה דניאל עושה את זה בדווקא? האם תפילה מתקבלת בכל מצב, ברוך השם, אז אפשר להיות כאלה...
הלכה, אבל לא צריך חיים פתוחים.
מה?
צריך חיים פתוחים להלכה, לא עדיף שיהיה חיים פתוחים שירו...
איפה יודעים שזה חיים פתוחים?
שירו כאילו את מעשה הבריאה.
איפה יודעים שזה חיים פתוחים?
דניאל?
כן, תכון מהם. אבל לכן, בוא תראי לנו לך הזאת. באמת, אפשר לסגור את החלונות, תפילה מתקבלת גם בחדר ללא חלונות. זה לא דין מעכב בתפילה, נכון? אז זה אדם שיכול להתפלל בחלונות ציבורים, או בלי חלונות, אז זה לא קייסה את החלונות. אז למה, מה?
אני מקווה מאוד.
לא, יש פה הלכה. אז אני באמת צריך לבדיקה, למה אני עושה דווקא שם? למה הוא עושה דווקא? ובאמת, באמת, מה המשמעות של... וזה, אני רוצה להתריב קצת יותר, עוד פעם, רק ברעיון העקרוני, שזה קצרה היום. כתוב, איך הוא מתפלל? כתוב שהוא עושה את זה שלוש פעמים ביום. כתוב שהוא קורא על פרקי המתפלל, וכמו שהוא עושה את זה מחנות פתוחים וכיוון ירושלים. מה המשמעות של הדבר הזה? מה מתחדשת את זה? עוד פעם, השאלה היא... אנחנו לא משהו שראינו בלמד, אבל תראו אותך. בואו נראה את הדברים של החלק הזה. אז הפרשים קודם כל... פשט. הרס"ג מוסיף כמה מילים שהם על הפסוקים. ודניאל שידע שבשבילו נרשם הכתב בילדותו. הפסוק לא כתוב, ידע דירשים כתב. אז כשתרגמנו לזה, ידע שישם הכתבה התפרסם צו המלך. והרס"ג אומר, הוא גם ידע למה התפרסם צו המלך, שכל הסיבה הזאת הגדולה של החגיגה זה הכל בשבילו. אז ההפך, הוא היה צריך לאכול איזושהי נהגות אחרת, יכולה להתחמק מזה, ככה היינו מוצאים לו. בתור מי שנמצא עוד פעם, אנחנו נזכרנו בתחילת ספר דניאל, זה ספר שנמצאים בגלות, וזה לא הנהגה של ארץ ישראל, זה הנהגה של גלות. זאת אומרת, אתה צריך להסתדר עם מות העולם, אתה לא בעל הבית, אתה משרת. אז היה צפוי שהוא יותר ינקוד בצורה של התחמקות. אבל לא, כשידע שבשבילו נרשם הכתב, בא אל ביתו, תחנות פתוחים לו בעלייתו שלו, נגד ירושלים כדי שיהיה תפילתו נשמעת שם כל הימים. ושלוש פעמים ביום שחרית ברכבית ומנחה יקורה על ברכה ומתפלל ומודה לפני אלוקיו. השם אתה אומר, אותו היום התחיל לי. התחיל רק מהכתובים מהכתוב, כל קבל עבד מקבל דנא, מה שרגיל לעשות קודם לכן. אז היו הולכים ועורבים סביבות בדניאל, ומצאו שם נערה, אנחנו יודעים שזה מקום בחז"ל, ושאלו מה עושה דניאל, אמרה להם שהוא קורא על ברכיו, מתפלל אלוקיו בעלייתו, מיד הלכו מצאו שאמר, ולגברה ילך, הרגישו וישכחו דניאל, דברים מתחילים גם על זה. תפסו אותו על חם, עושה את המעשה האסור, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אבל זה מאוד מכריז את השאלה, דניאל כאן כביכול עושה מה ששאלה לנו מצפים ממנו. זה דווקא, כי חניה משל ועזריה, תרגלו את השן האש, אז חזקאל אמר להם לא לעשות את זה. הם החליטו מצוות אותם שעצמאית לעשות, אבל ההוראה של חזקאל אמר הייתה לא לעשות. וכשתחוות לפסל הזה, כשזה לא היה עבודה זרה, זה היה יותר צלם מלכות. אז ההוראה הרוחנית, בזמן שהם יוצאים בתוך שלטון זר, זה לא בדיוק ללכת נגדו. ודניאל עושה כאן פעולה בנימינית של מרדכי, לא יחרב ולא ישתחווה, וכזה קצת דווקא, צריך להסביר את זה. לצד הדבר הזה יש כאן כמה הלכות תפילה, שאנחנו רוצים כאן רש"י מצטט את הגמרא, תכף שנראה בפורש, רש"י מקור 2. ידע, בקשר ידע, וקבל פתיחה לבעלייתה ובעלייתו לגירושלים, לצד זה על בית המקדש, אף על פי שחרב עשה כמו שנאמר, כמו שמה שלמה, התפעלו לחדך ארצם. אז קראת המקדש. הגמרא מסכמת את ההלכות שלומדים מדניאל, מקור 3. אמר רבי חייא, מה שאמרת, אמר רבי חייא בר אבא, לעולם מתפלל אדם בבית שיש בו חלונות. שנאמר וכוון פתיחה לי. וזה כלפי המקום שיש חלונות, כמו שעשה דניאל, יכול להתפלל אדם כל היום כולו, כבר מפורש, עדיד דניאל, וזמין תלתה, שלוש פעמים ביום. יכול מי שבא לגולה, אוכלה, כבר נאמר, זה עבד מתקבל דנה, ועשה זה עוד לפני שהוא גלה. יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה, זאת אומרת, למה נגיד ירושלים? יכול להיות כולן בבת אחת, יש לי דווקא הצעה, שישה עם חיר אחד, יכול להתפלל שלוש תשאלות בפעם אחת, ללמוד כל הפעם אחת בלי הכנסת. במפרש של דוד, הכתיב ערב, עוד כמו צהריים. יכול להשמיע קולו, במפרש של דחנה, לא קרה בלשונות. אז הגמרא ברכות למד א', לומדת כאן כמה עקרונות שאנחנו מוכרים לנו מאוד בכל תפילה. למשל, שלוש תפילות ביום. שלוש תפילות ביום, בעצם יש איזה שני מקורות עיקריים, דוד המלך, ערב וקר בצהריים, השיחה נעימה, אבל הגמרא לומדת דווקא מדניאל, זימנית לת.
אבל אבות תקנו.
מה? נכון.
כל אחד מהאבות, כן.
אז יש פער בין התקה של האבות לבין ה... את רואה שזה, איך תסביר את הגמרא? איך הגמרא אומרת, יכול להתפעל כל היום כולו. דניאל זה מתלטה. זאת אומרת, יש לאבות תקנה של אבות שכל אחד מהם תיקן תפילה אחת. ואצל דניאל קבע שלושתם, באופן פשוט. ערב בוקר בצהריים. אז האבות כל אחד תיקן תפילה אחת, דניאל קיבע את זה. כי תקנה שלוש תפילות ביום. עוד פעם, זה השאלה הכי יסודית, שלוש תפילות ביום. חלונות פתוחים, לכיוון ירושלים. זה כל תקנות דניאל. יש לו גם את חנה, כל הרבה שמיים, ויש לו גם את דוד. שישה פעמים עד
אחת. ההלכה נקבעה על פי התנהגות שלו, אבל זה לא אומר שכולם באותו זמן התנהגו כמו.
לא, נכון.
סביר להניח שכל האחרים כן סגרו חלונות.
כן, מאוד סביר אפילו. אולי אפילו שאלו את הפוסקים שלהם, אמרו להם גם להתפלל לסגור את החלונות, ודאי, את ספק. בשעה גם לבטל את התפילה, לא יתפלל במניין מסתם. כאילו להרגיז את זה שבחודש הקרוב. בסדר. אבל הגמרא מפחזות את זה עוד פעם, בברכות בדף למדלת, משהו סוף הפרק. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אל תתפלל אדם אלא לבית שיש שם חלונות. שאמר, וחביה פתיחני. זאת אומרת, בגמרא הראשונה כתוב, באופן חיובי, לעולם תתפלל אדם בבית שיש לו חלונות. זאת אמרה השנייה של אותו רבי חייא בר אבא. מופיע פעם באופן חיובי, ובסוף אותו פרק, לפי אופן שלי, אל תתפלל אדם, אלא בבית שיש בחלונות. זה הרבה יותר חריף. כאילו, החלונות זה לא איזה תנאי, אי אפשר בלי זה. מה שהרמב"ם קורא בהלכות תפילה, תיקון המקום. צריך לתקן למה שהמקום יהיה בחלונות. אמר רב כהנא, חצי פעלה עימן דמצה בבקלה. חצי פעלה מישהו פעל בבקלה. אמר רב כהנא, חצי פעלה עימן דמפרש חטאי וכו'. אז אומר רש"י חלונות, למה חלונות? שגורמים לו שיכוון ליבו שהוא מסתכל כלפי שמיים, וליבו נכנע. ויש פעל בקטע, בקעה שהוא מקום צניעות, חלה ומתאמין, אפילו ליבו נשבר. אז בעצם לפי מה שרש"י מסביר, זה בעצם סוג של חלונות פתוחים, זה שיכול לראות את השמיים, לראות את ה... יש לי פנייה כלפי אלוקים. יציאה מהמקום שאתה נמצא בו. אתה יוצא בחדר שלך, אתה כזה נראה לך מסודר הכל, הכל יפה. יצא מעצמך, אתה תקל כלפי מעלה. תראה את האלוקים. גם הרמב"ם, תיקון המקום כיצד, קור שיש, יעמוד במקום נמוך, ויחזיר פניו לכותל. וצריך לפתוח חלונות ופתחים כנגד ירושלים, כדי להתפלל כנגדן. שנאמר, אבל אנחנו נביא את הפסוק שלנו בדניאל, וחבל, פתיחן לבעלית כנגד ירושלים. קובע מקום לתפילתו תמיד, לא מפעלים, לא בחורבה, לא בחורבת הכנסת, וכל וכל. אז כל הדברים האלה זה חלק מתיקון המקום. לומדים אותם מדניאל. דניאל לימד אותנו את הדבר הזה בלכות תפילה. אני צריך להסביר את הסוגיה הזאת. במיוחד שזה חריף מאוד. הוא מלמד לפתוח חלונות במקום שאסור להתפלל. אסור לו להתפלל בכלל. ולומדים משם שהוא דווקא פתח חלונות שבעצם זה מה שהסגיר אותו. הנקודה שאותה, שהסגירה את דניאל, זה הנקודה שבה הוא מלמד כאן בפרשת... התפילה שלו. התפילה של דניאל היא בעצם גרמה לו להיכנס לגובה הראיות, שעוד פעם, גם אם הוא ניצל מגובה הראיות, זה לא דבר שעושה טוב לאדם. זאת אומרת, נכון שעשה שם נס גדול והגיעות הקדושים, אבל למשל, אם נזכרנו את זה, דניאל לא מופיע אחר כך. האירועים מסתיימים בפרק הזה. כל שאר האירועים בספר דניאל קשורים לחלומות וחזיונות שהוא רואה שהוא מחוץ למערכת השלטונית. לפי קבלת חז"ל, כאן הוא עזב את השלטון אחרי הסיפור הזה, הוא ביקש, הוא מזקן, הוא ביקש לפרוש מכל המאבקים בתוך מלכות פריאש. זאת אומרת, הם הצליחו, הצליחו, הצליחו להרחיק אותו בסוף. נכון שלא כמו שהם רצו, רצו לזרוק אותו לגובה הראיות, ומזה הוא ניצל, אבל בעצם זה לא עושה טוב לאדם שנעשה לו כאלה ניסים. זה לא משהו שהוא לא רוצה אותו. זה שם, זה, זה. לדעני זה נוגע בו. ולכן, ונכון, ובכך עומדים ללכות תפילה. זאת אומרת, ללכות תפילה של החלונות פתוחים שצריך להסביר את זה, הם נוכל ללמדים את תפילת דניאל. רבינו מנוח, זה קושר כאן, הוא מצד הכוונה של זה. עכשיו בסוף המקור, הוא אמר לו אשכחן, צריך לפתוח חלונות, הוא אמר לו אשכחן, אלא בית שיש בו חלונות. אמר הוא כותב יותר, צריך לפתוח חלונות. ובדי מסכוון דמייטס שמח, שמח מבחן פתיחה, לחמת פתיחה נעימש, מה שכנגד ירושלים צריך להיות. חלונות שאנחנו צריכים לעשות במקום תפילה, הוא כדי שתשמח הנפש ולא תחשך. אמרנו, זה אמרים לנו, ללא גזרי, תמיד ביום הדאיבה. מקום שהוא ככה סגור וחשוך, ותפילה לא מתרוממת שם. צריך מקום שיהיה, תשמח הנפש ולא תחשך. כי אין המחשבות זקות לערבוב האוויר. ובכל מקום חושך תעצב הנפש, ותאר אירועים רעים, כמו שנקרא לבעלי השחורה. וזאת הייתה הכוונה בפאר המקדש שרואים אותו. מאוד מעניין מה שכותב פה. זה לא רק שזה היה מקום של עלייה, שחלות פתוחים כדי שיוכל לחווה מה שאמר רש"י מקודם, הכנעת הלב. אלא הפוך, זה שמחת הלב. זה מקום שהוא בידו, זה גם מקום מכובד, בעלייה, כזה, שאתה יפה, שאתה לא מרחב. נכנס לבית כנסת, איך היום הקהילות הספרדיות, הרבה יותר חזקות מה שכזה בעניין הזה. לא מקום שזה חזה שם, איזה מפואר כזה בדורות, משתלשלים לך מהתקרה, וכיסאות כזה מרופדים. ועושה לך שמחת הנפש, אתה מפל שם בשמחה, לא איזה בוטקה קטן כדי שאתה מחפש את הכיסא כתר. אלא זה נמצא עכשיו במקום שהוא משמעותי, שנותן לך עוצמה של תפילה. זה שני הפכים, רשי למד שזה מקום של הכנת הלב. יכולות פתוחים להסתכל על השמיים ותקנה כלפי, כמו שחבר אמר לבא איזה רבא, ששאל אותם רבא מאיפה נמצא אלוקים, עשו כלפי שמיים. זה כאילו היראה שבצבר הזה. ואז הרבה לא נוח, אבל דווקא שמחה, תשמח הנפש, העלייה, המקום מפורסם. זאת אומרת, דניאל, לפי הפרוש הזה, ייחד מקום לתפילה, שהוא מקום משמעותי, רחב, יפה, ומושקע. לא מקום קטן כזה, לא מקום כזה. גם את הבית התפילה שלו. זה בית גם ההלכה, אומרת, אני משאלו בית המקום של בית כנסת, צריך לחיות לחיות לתפילה. בחדר הזה אסור להיות משתו, אסור כל מיני רחבים, כי הוא חדר של קדושה. זה יחד אוכל שבו מקום שהוא מתפעל. בין שיצא להתפעל הרבה פעמים בלי מניין, צריך לחד במקום בביתו שמתפעל שם. וזה מקום של קודש. אז זה רוצה בדבר חזר שתי נקודות, זה קצת... שלוש נקודות בעצם. כוח שמואל. אז זה המדרש שבראשית רבת. הפסוק הוא הרי יהודה. עד עוד הכתיר, שמע אלוקים קולי בשיחי. אמר רבי יוסי בחנניה, הפסוק הזה, סדרו דוד על דניאל. כי אמרי לה, שמע אלוקים קולי, מי היה מתפחד ומתיירא ומתפלל? זה דניאל. תסתירני מסוד מראי, שאמר, עדיין שחיה, אבל אותם הרוב בעיה לגבי דניאל. מרגשת פועלי אב, שאמר עדין שכה, ואותם אנשים שרוצים להרגיש עליו את הטענה נגיד המלך. מה עשו? מרגישים, מה עשו? אמרנו את היבש, עד עכשיו הכל סבורים שמלכות בבל עומדת, וצונחי היו שכבר עברה, דיית כמו שחבלות לא ידע מתפלל עד למד יום, כי מפניך. עוד פעם, זה מה שאמרנו, נכבד אותך. עד עוד, נכתיב את יעת כל השכים מלכותה, כמה שמע כן, ערב לו. שמה כבר קבל דינה, הסכים איתם. ודניאל לא חשש, שנאמר בכוון פתיחה לי. שלושה חלונות היו לו. כשהוא מתפלל כנגד העליונה, כששוחק כנגד האמצעי, וכשהוא משתחווה כנגד התחתונה. זאת אומרת, בכל מצב שבו הוא מתפלל, החלונות פתוחים כנגדו. הלכו ומצאו מתפלל, וסיפור לנו שנה רע. אבל אותה שעה נאמר, אשר שננו כחרב לשונם, דחו קיצם לראות דבר מה. במשך המדרש אמר מביא, אמר ביוחנן שהתמינו לו נער לראות אם היה מתפלל אליו. אמר לדריה ושביאו עדים ויעידו שהיה מתפלל. ועל דניאל, סמבל, מה הוא בעל דניאל? ועל מעלי שימשה. עבד בשביל זה להצלות, זה במשך הפרקים שלנו, גם כן מתפילה. שמונים לפני הבמה, מתקטרים לדניאל, ראה דניאל את החמה בשקיעתה, וניחן והלך למקום צבוע וצנוע והתפלל תפילת מניחה. כיוון שהרום מתפלל, אמרו את דריה ושאלים אתה מבקש, הרי הוא עומד לפניך ואינו חושבך, ולא יכול דריה ושלהשיב. אף אחד מכנן מקבל מהם, אמר להם, אני מוכל לו, כיוון שמוכח, נתרגשו כולם, אמרו, תעשה דין דניאל, עושה מן המלכות, וכו'. עכשיו, מדרש הזה, זה היה בחציפות יתר אצל דניאל, שהוא ממש, יש איזה דיון סביב התפילה, דניאל נוכח בדיון, רואה שבמעט שקיעה צריך לפעמים מלכה, אין חוכמות, עוזב את הדיון, הולך לפעמים מלכה. שם, בפני המלך. זה מין דווקא כזה, מאוד חריג. מאוד מעניין שכל הדרשה הזאת נמצאת על הפסוק גור אריה יהודה, כן? אנחנו הרי יודעים שהוא שלח לגוב אריות. יש איזה קשר עם הסוגיה הזאת של האריות, דווקא גור אריה. גור אריה שהוא משבט יהודה, דניאל, כל הזמן הוא ממשיך את המאבק שלו באריות, דרך הסוגיה של התפילה. בסופו של דבר שתפילה יש עוד נקודה אחת, בעצם מה שעסקנו זה שתי דברים. א', ראינו שהלכות תפילה מאוד משמעותיות נלמדות מדניאל. ב', ראינו שדניאל לא מתחבא מהסוגיה הזאת, אלא עושה את זה מול המלך, אבל אחד משמעי, לא שהוא נסוג מהסוגיה התפילה בכלל. דבר שלישי, תוכן התפילה שלו.
הוא לא עושה דווקא, הוא פשוט לא משנה את התנהגותו.
כן, אבל בסיטואציה כזאת, אתה לא מתפרש כדווקא?
הוא לא מתרגש מזה. אתה אומר, כאילו אומר, כל הדברים שעשיתי עד עכשיו, זכותי עומדת בפני, ואני ממשיך בדרך שלי.
כן, המלך שאתה, האיש הכי חשוב מלכותו, עשה את זה. ואתה באופן לא מכוסה, עובר על צו המלך. זה מה, בדיקטטורה אין חוכמות דברים האלה. זאת אומרת, אם היה אומר, אני ממשיך לעשות מה שאני רוצה, אבל אני מתחשב במלך, ועושה את זה בסתר, בסדר, אני מבין. אבל אם הוא עושה את זה, גלוי אחד או שפני לפני מול המלך, זה לא...
כשהמלך עושה כזה דבר, היום דניאל עושה את זה כבר שנים. ודניאל עובר ממלך למלך, וכולם יודעים מה הדרך שלו ומה זה. גם המלך שלקחת אותי החלטה, גם הוא שם מישהו עושה דווקא.
כן.
אוקיי.
אבל הוא המלך.
אין בעיה. בסדר, במקרה של דניאל, דניאל כאילו ממשיך בדרך שלו, הוא לא עושה את זה.
הוא לא עושה משהו הפוך, הוא עושה בניגוד, הוא עושה מצב המלך. משהו אחד, הוא עושה משהו אחר.
כן, אבל צבא המלך, כמו שאנחנו מבינים, המלך ידע בדיוק מה התנהלו
של דניאל. כן, נכון. הוא ציפה שדניאל יציין את הפקודות שלו, למרות שזה לא נכון. דניאל לא מציין. הוא עושה את זה בגלל.
לא, אני חושב להגיד שהמלך ידע שזה הולך לקרות. אמרנו, הוא חלש, אבל הוא לא אידיוט. אז היה ברור שזה הולך, זה בדיוק מה שהולך לקרות.
אם דניאל ידע למה עשו את זה, ודאי שגם המלך ידע למה הם עושים את זה.
זה אימות שכתוב מראש, לא הולך להיות אימות.
כן.
אוקיי?
מתוכנן מראש.
כן, ממש כך.
והיינו מצפים מחוכמת דניאל, להתנהל טיפה אחרת. ואז היה פותר את כל הבעיה.
אבל אולי הוא לא רוצה לפתור אותו. אם המלך רוצה אימות, בבקשה, אז יהיה אימות.
ראינו בשואה אנשים, אבא שלי זכות אחר, הניח באושוויץ תפילין בסדר.
כן, אבל לא אמרו לו להלך תפילין.
מה?
זה לא, זה
לא... אולי תופסים אותו זה הכדור
באוש. הוא לא חייב, אולי הלך מחוץ להתנהל ככה, יש לי כל הדירות.
כשירדו מהרכבות, זה גם פלא פלאים, והם מוצאי שבת, והם עמדו קבוצה של יהודים ועשו קידוש לבנה.
כן, נכנסנו פה את התנועה.
מה?
אנחנו זכינו בקידוש לבנה פה בנתון.
כן.
לא, אבל השאלה היא, גם שם, עוד פעם, אם היה שם עומד קאפו גרמני או משהו כזה, היו רגידו שבנה, סתם עלו, בצדק.
לא, עמד, אבל עדיין, זאת
אומרת... אין מצווה, זה גם עסקנו בזה היום. אין מצווה לקדש את השם על זה, ההפך, צריך להתחרש.
כן, פיקוח נפש הרי דוחה את כל התורה.
ודאי, ודאי שדוחה את המצווה, אין צופק. אבל עסקנו בשאלה הזאת. אבל רואים שדניאל כאן מכוון בעמדה לאומתית. זאת אומרת, אתה אומר שהוא רוצה אימות. למה הוא רוצה אימות?
לא, הוא לא רוצה אימות, הוא לא מתחבק מהאימות.
כן, לא מתחבק מהאימות.
הוא לא הזמין את האימות. הוא אומר, אם המלך רוצה אימות, יהיה אימות.
אבל זה שיש גזרה, אז כן יש מצווה אפילו למות על קידוש השם. אפילו על מצווה...
אבל כאן לא הייתה גזרה נגד היהדות. זה בדיוק ההבדל. כאן לא הייתה גזרה נגד היהדות. לא הייתה גזרה שאסור להתפלל כאילו אמנים באלוקים. אתה יודע, שהפעם רוצים להחשיב את המלך. זה כאילו משהו כמו הצלם של נבוכדנצר.
כן, אבל דניאל ידע שזה מכוון מאליו.
לא, כן, אבל גם הם לא התכוונו בגלל היהדות שלו בהתחלה. הם חיפשו עילה אחרת. הם לא רצו אותו מעליהם. זאת אומרת, זה בעצם עניין פוליטי, מדיני, ולא עניין דתי. והמקרות עכשיו, כל הצדקות שבעולם מתחמק מזה.
הם לא רצו אותו מעליהם, המלך לא רצה להתעמת איתם. דניאל הבין שאם זה לא יהיה זה, אז מחר זה יהיה משהו אחר. מה זה משנה? ברגע שהם לא רצו והמלך היה מוכן לקבל את דעתם, אז היה קודם מוכן. אז הוא אמר, אוקיי, אז הם רוצים.
היו יכולים לרצוח אותו גם. כן?
זה תמיד פתרון
קר. החברים הטובים שלו.
הוא האיש הבכיר במלכות דריווש, מי שהגיע בו אחד עצור לעמד, הם מתו בסוף. היה מחרג אותם בסוף. על מה הוא היה מתפלל? שתי נקודות מופיעה, אחת מופיעה, אחת מופיעה בעמוד רבי נתן תכף, ואחת מופיעה במדרש. דבר אחר, חודש הזה לכם, עד עוד הכתיב, מי זאת הנשקפה כמו שחר, ארבעה דברים של שבח יש כאן לישראל, כן, ארבע גלויות, שארבע גלויות שעבדו על ישראל, לא כפרו בקדוש ברוך הוא. בעולות בבל ביניים, שלמה מי זאת הנשקפה כמו שחר, ובכל יצרה משתחווה לשמש. שלמה, החפלת משמיים, הילי בן שחר. ודניאל שוחר, הוא מתפלל למקום שלמה וחווין פתיחה לי בעליתי נגיד ירושלים ערב רק בצהריים. ולמה היה שחרור מתפלל? כדי שיחרם הקדוש ברוך הוא על ישראל. ועליו אמר ששלמה, שוחרר אותו ובקש רצון, ונמצא להם האלוקים בעת צרתם שלמה אני אוהבי אוהב וכן מצאים לשלוח את הנגב הרעיות, לא ניסה. אז מה כתוב כאן? שלמה הוא היה מתפלל, על כזה שיקרחם הקודש בכל ישראל. והפתיחה נגד ירושלים, שבעצם אמירה מפורשת, לא רק על מה שהזכיר מקודם, שהמות שחרב הבית, פסוק הבא בצורה שמעשה פה. התפעלים לך דרך הרצם. אז הוא ממשיך להתפעל נגד ירושלים. בעצם יש הדבר שהוא נושא התפילה שלו זה ישראל. ירושלים וגאולה, דרך כלל, לא מתפלל על נשותיו, אין פעמים ירושלים. בדרך כלל, זה מה שאמר המלבים, ראינו את זה פעם שעברה, שדניאל לא עשה כאן הכנסה כלפי המלך, כי הוא לא מבקש שום בקשה. הוא לא מבקש בקשה מהמלך.
זה מה שצריך להגיד בבית המשפט.
וכן, וכן, הוא יכול להגיד שדניאל כאן, מהמלך הזכרנו את זה, לא אומר מילה. בכל הדיון הזה, הם מדברים והם אומרים, והמלך מדבר איתם, מדברים איתו, ואומרים, דניאל, לא מגיב.
הוא יכל יותר מזה
להגיד. הוא שם אותו, הוא חיפש את האימות.
הוא יכל להגיד שהוא התפלל לשלום המלכות.
לא, זו הייתה הגזרה. לא הייתה שלום.
שהוא התפלל לטובת המלך.
אז מה זה קשור לירושלים?
מה?
מה זה קשור לירושלים? למה, להיות פתוחות נגד ירושלים? ועדה שהוא בעיה שאתה על ישראל, באמת נקודה ישראלית. ועבוד רבי נתן הופיע משהו נוסף, שזה באמת תפילה חותמת לחשוב קצת. המשנה, בהרחבה של המשנה באבות, על שני דברים על העומד, על תורה, עבודה וגמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? על גמילות חסדים כיצד? הרי הוא אומר, כי חסד חפצתי ולא זב. העולם מתחילה לא נברא אלא בחסד שנאמר, כי אמרתי עולם חסד יבנה. שמיים תכין אמונת חבא. פעם אחת, היה הרבה נוכחים בצדקה יצאו בירושלים. היה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב. ואמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים במנותם של ישראל. אמר לו, בני, עלירה לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזה? זה גמילות חסדים. שנאמר, וכי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת, יש השוואה בין מה שאתם עושים חסד עם אחרים, לבין מקדש, לבין כפרה. אז חסד יוצר כפרה. וכן מצאינו בדניאל, איש חמודות, שהיה מתעסק בגמילות חסדים. ומה עם גמילות חסדים? מה היה גמילות חסדים שעשה דניאל? אלך דיאנת פלח לבית הדירה, הוא איש הזבינך. וכי מה העבודה שהדניאל מתעסק בהם? אם תאמר עולות וזבחים, מקריב בבבל, ואז כבר נאמר, ישמר לך פנתן אלולתיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם. ואחר שבדיר לך שם את אלולתיך, אי אפשר לקריב קרונות בבבל. אלא מה גמילות חסדים שמתעסק בהם? היה מתקן את הקלה ומשמחה, ומלווה את המת, ונותן פרוטה לעני, ומתפלל שלוש פעמים בכל יום. ותפילתו מתקבלת ברצון. שנאמר בדניאל, כדי ידע, דירשים כתב העל לביתי, וחווים פתיחה לביתי נגד ירושלים. וזה מנתלטה ביום המברך על ביכול, ומצלם מודק על המלכי, ככל קבל דיהה ועבד, וקבל דיהה. פסוק שאנחנו עוסקים בו. וזה המדרש, הרבות הרבה אתה אומר, זה נקרא גמילות חסדים. אז כתוב כבר מצד אחד, מה שאנחנו מכירים, תקן תקלה, משמחה, מלווה את המת, פרוטה לעני, אבל למרות שהיה האיש החשוב מלכות בבל, והוא יש לו 1,700 עסוקים על הראש, מצא את הזמן, תעסק עם הקלה, עם המת, עם הפרוטה להניב. בסדר עם זה. אבל כתוב גם שחלק מהחסד שלו, שלוש תפילות ביום. איפה שמענו שתפילה זה גבוה חסד? איזה חסד עושה קודם? זה באמת מעורר מחשבה, כי יכול החסד זה מה שאדם עושה כלפי הזולה. תפילה זה עבודה שאדם כלפי הקדוש ברוך הוא. תפילה זה עבודה פנימית, מה שבין אדם ובין אלוקים. לא כל זה שאני מתפלל דווקא על העני, על הקדה, על ה... מתפלל, קדה קדוש ברוך הוא. אני חושב, התחדש לי משהו, זה יותר בהרגשה, יותר... יש לנו, בגמרא פרק שישי ברכות, שלוש דמויות, ארבע דמויות כאלה. שהגמרא לומדת מהלכות תפילה. יש לנו את דניאל, שאנחנו רואים עכשיו, שלוש תפילות ביום, חלונות פתוחים, נגיד ירושלים, קורא על ברכה, כל מיני תפילות שאנחנו לא יודעים מדניאל. יש חנה, שנפלת בלחש. גם זה אחד אומרים שמכאן שהתפילה לא... אתה אסור עליו להשמיע את קולו בתפילתו, אתה לא צריך לצעוק בתפילה, אתה בלחש, נמדים מחנה. יש לנו דוד, יש לנו משה רבנו. לא כל מיני זה יכול להיות בכל תפילה. זו נקודה מאוד מעניינת, שיש לי מאוד משמעותית, וזה מתחדדת יותר מאשר כולם. בכל הסדרה הזאת של אנשים שהזכרנו, היחיד שמסתכן בתפילתו זה דניאל. כל השאר מתפעלים על מצוקה, אבל אין סכנה בתפילתו. דניאל יש איזו מצוקה של סכנה, מה שקרה, נגזר ליפול על הבעיות. מה בעצם כתוב כאן? כתוב כאן, ואולי זה מסביר עוד... יש עוד בהלכה מחלוקת עם תפילה דאורייתא או דרבנן. האם מהתורה צריך להתפלל או לא? שיטת הרמב"ן הידועה שתפילה היא רק בעת צרה, היא דאורייתא. יש לה תפילה דרבנן. והרמב"ם, מקטיב בדרך כלל שהרמב"ם אומר שתפילה דאורייתא, בעיקרון רק זמני התפילות דרבנן. אבל בעצם, הרחוק הזה עקרונית, אם תפילה מהתורה מדבר חכמים. כתוב כאן משהו לגבי התפילה הזו, נקודת הקשר שבין אדם לבין אלוקיו. איך מבטאים קשר כזה? איך אדם בא להתפלל לפני אלוקים? ביומיום, בשגרה, בצווים של לחץ, אדם מוצא את המילים, מוצא את המצוקות ואת הבכי, את ההצעה לפני לפני הקדוש ברוך הוא. אבל איך אדם מעצב את התפילה שלו? בעצם חז"ל אומרים לנו, שהאישים האלה, דניאל בראשם, אתם סיכן שמאל תפילה, עיצבו את ה... כשהם לימדו אותנו, בוא נשאל דניאל, איפה דניאל לקח את, את הפתח נגד ירושלים? מי אמר לו? ירמיה התפלל ככה, אליהו התפלל ככה, רבותיו של דניאל, שלימדו אותו בירושלים, מי איך לעשות את זה?
עכשיו זה פעולה מאוד טבעית, הרי הוא גלה מירושלים.
כן, שלוש פעמים ביום זה גם טבעי. החלונות פתוחים זה גם טבעי. זה משהו שעדיין מחדש. זאת אומרת, זה לא שהסברה שאתה פשוט אמרת את זה, יש כאן משהו בהתחדשות שלו בכל תפילה. דניאל מעצב את צורת הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, הוא מעצב את עולם התפילה. זה לא שהוא מלמד רק איזה הלכה ספציפית, חוץ חלונות או חוץ או חוץ. דניאל מוסר את הנפש על תפילה, אז דניאל מקבע בישראל את הדמות של איך תפילה תיראה. ויש תפילה של חנה, שזה אופי אחד של תפילה, ושם יש תביעה גדולה, ושם יש פירות חדות, ושם יש אפילו איומים כלפי הקדוש ברוך הוא, אפילו בצורה כזאת של התרסה. ויש תפילת דניאל, שהיא כולה קריאה, וכולה יש את החוויה, וציפייה לירושלים, וזה יומיומי, וזה מקדמת דנה. זאת אומרת, דניאל, דניאל מעצב את הדמות, את האופי של איך הקשר הזה מתעצב, הקדוש ברוך הוא. דווקא בתקופות שבהן אין מקדש, ואין אין, עבודה ברורה, ואין נבואה. הוא נהנה לו נביא. זאת אומרת, יש מצב שבו יש איזשהו נתק. אז כשחתל אומרים שדניאל לימד ללכות תפילה, זה לא רק שלימד את ההלכה, אלא דניאל עיצב את האופי של הופעת התפילה בישראל, איך היא תופיע. וכשמעצבים אופי, עושים את זה במסירות נפש. וכשהוא עושה את זה בקדמת דנאה, זאת אומרת שהוא מנסה הרבה זמן להשרש את זה בישראל. זה לא חדש. וגם הגויים, הרי הם ידעו שהוא מתפלל, הם יודע שהם חזו את הגזירה הזאת דרך התפילה שלו. זאת אומרת, היה ידוע שהוא מתפלל. מתי זה הצליח להיכנס בישראל? כהלכה, שום עשרת הענף השם. אז הרבה דברים אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות, עסקנו פעם בענייני מהלכה הזאת המפורסמת של עמוני ולא עמונית, מואבית ולא מואבית, איך דוד המלך קשר לו בקהל, מתי התעצבה ההלכה הזאת, שאמרה רות, המלך עמי אלוקייך אלוקייך, משה תחי אמות, ואשר תמות ימות, ושם יקבר. עד הסוף, אני הולך לסוף. מקום שיש מסירות נפש, של אחריות של 100%, שם מתעצב הדבר שאותו פעם הזכרנו את זה, אני אזכיר את זה אותו, שאני נמצא בשם איזה פעמיים, אני יותר אפילו. המשך חוכמה, פורסם, שואל ספר דברים או ספר משנה תורה. חוזרים על המצוות העיקריות של אנשי התורה. שואל המשך חוכמה, איך יכול להיות שמצווה עקרונית כמו שבת, מופיע רק פעם אחת בספר דברים, בסרט הדיבות בידי, של סרט הדיבות, לא מופיע רק במצווה לפני עצמו. כל כך יסודית בישראל, כל כך חשובה, כל כך חשובה, לא חוזרת על עצמה לזה משנה תורה, יכולה להיות דבר כזה.
אבל היא חוזרת הרבה פעמים. אומר,
לא במשנה תורה, אלא במשנה תורה, ספר במשנה תורה, ספר דברים. שהוא ספר שעליו, שבו התורה חוזרת. שמעתי דומיננטית מאוד, למה זה לא חוזר? הוא כותב ככה, הוא כותב שה... וזה גם זה לימוד גדול. שהאיש שפושש עצים ביום השבת. חז"ל אומרים עליו, זה היה צלפחה בן חסר, זה עם את האיש. ברור שעשה את זה במזיד. מה הייתה כוונתו? לא התבררה צורת המיטה בשבת, כמו שבחל שבת, איזו מיטה הוא חייב. ומילא שבת הייתה רופפת בישראל. הוא החליט לעשות דבר אסור ועקום, אבל מה שהוא עשה, זה החליט לחלל שבת כדי ללמד בישראל מה זה חומרת שבת. וביצעו בו את הדין הראשון של סקילה בשבת. אומר רבי יוסף חכמה, שאדם, אחרי שעשה את המסירות נפש הזאת, למרות שנענש עליה וחטא בה, החזיר בישראל כל כך חזק את המסירות שבת, שלא היה צריך לחזור אליו בספר משנה תורה. עכשיו, זה דבר מופלא, אבל מה שזה אומר, שהמסירות נפש של היחיד, כשיש לו מטרה שישמה הולך, אז היא יכולה לקבע בישראל עובדות הרבה יותר מאשר כל המסירות האחרים שעשו קודם. דניאל מתפלל בקדמת דנא. זה לא חדש לו. ואנשים יודעים שהוא מתפלל, אבל קיבוע הלכות תפילה בשורשי ההלכה הישראלית, כמו שדניאל עשה, זה במעמד הזה. ודניאל שמוכן להיכנס לגובה, כמו שאתה אמרת, אני הולך למה שאתה אמרת, מחפש את האימות. הוא הולך למה, עכשיו אנחנו מבררים הלכות תפילה, מהתחלה עד הסוף. גם מחיר של מסירות נפש. פה הוא מצליח להכניס הלכות תפילה למציאות קיימת בתוך ההלכה הישראלית. וכשחנה פלט בלחש, ועושה את זה כל כך חזק ועוצמתי, אז היא מקבעת את ההלכה שלה. ומשה רבנו מקבע את ההלכות שלו. זאת אומרת, הפעולות הגדולות שעשו אבות האומה, לא כל מה שהם עשו, אבל הפעולות שהם עשו במסירות נפש, הן פעולות שהצליחו לקבע שורשיות בישראל. ואז ההלכה נקבעת כמו שהם התפללו. זה לא היה מעשה של חסידות, זה היה מעשה שרצה לראות את ה... עד כמה ההגדרה או החשיבות של ברור ההלכה הזאת בישראל, עד כמה היא חשובה. ודווקא הוא רוצה לקבר אותה לא כתפילת הפרט. לא במקום של... הוא לא רוצה שזה יהיה סביב הבקשות האישיות. זה לא עולם התפילה בישראל. עולם התפילה בישראל עושה את ירושלים, עושה את הגאולה, עושה את הבקשות הלאומיות הגדולות. לכן החלונות פתוחים. זאת אומרת, החלונות הפתוחים אומרים, לא רק ההכנעה, אלא בעצם היציאה מעצמך. אתה לא בחדר סגור שלך, אתה לא בבעיות שלך, אתה לא עם הכל שלך, אתה פתוח עם חלונות פתוחים למשל. אני אצלתי את עצמי, חלון זה משהו שרואים דרכו. זה זכוכית, לא? בדרך כלל זה נקרא חלון. למה צריך שזה פתוח? זה חלון, אתה רואה? חלון פתוח היא עונה שאתה לא נמצא במסגרת העצמית שלך. אתה... יוצא מהבקשות האישיות, גם בתפילת 18, הם חלק קטן מהתפילה, 4-5 בקשות. רוב התפילה עוסקת בבקשות כלליות, הציבוריות, הלאומיות. ודניאל שמקבל הלכות תפילה, זה הקיבוע שלו. התפילה שלנו על ירושלים, על הגאולה, עם חלונות פתוחים, צא מהנקודה העצמית שלך. לא רק כשאתה עומד, גם כשאתה קורא, גם כשאתה חבר. זאת אומרת, הצור של האדם, להתפלל, מקבל כאן קיבוע, ומקבל כאן גדרי הלכה, וגם כאן צורת מה אופייה של התפילה שלנו, וכן נבואו חכים אחר כך, מה שהזכרת, לתקן נוסח שמשמעותו תהיה עמידה בסטנדרטים של דניאל. ירושלים עירך, ותמחוי דרכך, ושמחות השם אחווה הודיה, שלא עוסקות בבקשות הפרטיות של אדם. יש גם רפאים, אבל יש. אבל המוטיב המרכזי של התפילה לא יהיה מה עומד לי בבטן כרגע, אלא מה צריך לפרק את השם, מה מרים אותנו, מה חסר לנו. לכן זה מופיע עבוד רבי נתן כחסד. דניאל עושה כאן מעשה שבחת עצמו, והיה לו בקשות אישיות, רבי הקדוש ברוך הוא, לסגור את החלון ושב בסן. הוא אומר, הוא לא יודע למה להסתבך. הוא נמצא בעמדה הכי בכירה מול המלך. הוא שולט בכל הסגנים והשרים. הוא נמצא במקום, אם הוא רוצה לשמור על מעמדו ועל כיסאו ועל כל מיני דברים שיכולים שצריך לשמור עליהם, על הוולבו שלו, אז הוא סגור את החלון, יפעל בשקט. יוצא נכון, גם אם לא יתפעל שלוש פעמים ביום, אחרי זמן זה לא סוף עולם. סוד רבנה. אבל כאן אני עושה חסד עם האומה. לא חסד פרטי, הוא עושה חסד עם האומה, הוא בעצם בונה אצלנו את העולם שנקרא שאנחנו עושים, זה עולם של תפילה. זה יציאה מעצמו, כמו שהוא פתח את החלונות, פתח את החלונות שלנו. בעצם ייצב אצלנו את המושג שנקרא תפילה. הייצוב הזה נקרא עבוד רבי נתן חסד. וזה לא מה שהוא עשה עם עצמו, זה מה שהוא עושה עם האומה, זה הבירור שהוא עושה דניאל בתוך עם ישראל, מה זה תפילה שצריכה להיות. במיוחד בדורות שאחרי החורבן הראשון, שכל הקשר היה מקדש. היה פעם אחד הקיצים, אני לא זוכר, היה פעם זה הרב אריאל, בפשט הימים. הוא מדבר על זה שזה עולם אחר לגמרי, שיש מקדש, יש נבואה, יש עשרה נסים שבכל יום, אז החוויה, המפגש עם האלוקים, היא חוויה מוחשית יומיומית. ניסו לבבל, כל זה לא קיים. התפילה זה הנקודה המרכזית שאיתה בונים את הקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך לעצב אותה. איך היא תראה? איך התפעלו? מה יגידו? איזה אף להתפעלו? דניאל מעצם את התפילה לדור. דוד המלך עושה את זה כשעוד אין מקדש. גם משה כשאין מקדש. גם חנה כשאין מקדש. שימו לב, כשיש מקדש, אין מעצבי תפילות. כי לא צריך. יש מי... המפגש עם אלוקים הוא חי, הוא יומיומי. אבל כשאין מקדש, הכל הוא ככה בתהליכים של בנייה, או לפני או אחרי, פה צריך מי שיעצב את הדמות, את התפילה לדור. ובוא אחר כך בבית שני יהיה רבי יוחד בן זכאי כזה שיעצב את ההמשך של התפילה בבית קשות, זה דניאל. הוא בעצם יוצא, הוא בעצם... זה רק לימודים הלכות תפילה, הם לומדים את איך מתהלכים התפילה, איך תראה התפילה בישראל. זה החסד הגדול שעושה באומה. חסד פרטי של פרוטה לעני וקלה ומת, אבל עם החסד גדול של תפילה, הוא מייצא בישראל. טוב, רוצים להתקדם קצת פרקדה, איך
לגוב הרעיון. תפילותיו באמת נענו.
כן.
כי חזרו לירושלים ו...
כן.